מונחת בצורה כזו, אני לא יודעת מי מכם לפעמים ראה את ה... יש מין פסל כזה של בודה שלפעמים נראה בצורה כזו. ואליי אישית זה מאוד מדבר. זאת אומרת, פשוט הרכות הזו של הפשוט לעצור. ואנחנו יום שישי בערב, בזמן רגיל, אם לא היינו מגיעים לריטריט ביום רביעי כבר, אז זה הזמן של העצירה מתוך התרבות שלנו. אלוהים אמר, יום שבת, לשמור אותו לקודשו ולקחת לעצמנו את היום עצירה. עצירה מה? מה שאנחנו עושים ביום יום, אנחנו עובדים שישה ימים, יום אחד עוצרים, נחים. זו באמת מין עצירה מוכתבת, תרבותית, מאלוהים, וזה עוזר לנו לעשות את זה, כי זה הפך להיות חלק מהתרבות שלנו. אז היום במקום הזה אנחנו לא כך מרגישים, כי באמת אנחנו כבר באיזשהו תהליך של עצירה כמה ימים. ואם נלך ככה ליום יום שלנו ונראה מה קורה, מה קורה לנו מיום שישי אחר הצהריים, מה קורה ברחובות שלנו, מה קורה כאן בתוכנו, איך לאט לאט היום יום שלנו נשאר מאחורה, העבודה והמטלות והדברים היומיומיים שלנו, אנחנו מרשים לעצמנו ככה יום חופש, וזה זמן ש... אנחנו מתפנים לדברים אחרים, בין אם זה ללכת לסדנאות, בין אם האנשים שיום שישי פתאום, יום שישי בצהריים, יש את המושג הזה של כדורגל של יום שישי אחר הצהריים בתוך ה... זה גם בגלל שאנחנו מפנים מקום לכדורגל של אחר הצהריים ביום שישי. איכשהו במהלך השבוע אני תוהה לכמה זה באמת מצליח. לראות גם את, את תחושת ההקלה, את האיכויות האלה האחרות. שקוראים לנו בכלל לכולנו בתוך הימים האלה, שיש לנו יום אחד של עצירה. הוא מתחיל עוד קצת קודם, כי הוא כאילו הוא משליך לנו עוד הרבה קודם. אז ישנה האטה וישנה יותר התכנסות ויותר מקדישים זמן לדברים אחרים, ואולי קצת לבישול שהוא קצת אחר ולמשפחתיות שהיא קצת אחרת, ומתפנים לגינה ומתפנים לכל מיני עשיות אחרות. זה לא שאולי לא עושים שום דבר, אבל לעשיות אחרות. וגם העשיות האלה, למרות שהן עשיות, עדיין יש בהן איכות אחרת. תבדקו עם עצמכם ותראו את ההתנהלות היומיומית שלכם ביום שבת לעומת ימים אחרים. ההתעוררות בבוקר ביום שבת לעומת ימים אחרים. התחושה הכללית ביום שבת לעומת ימים אחרים. ותראו כמה שזה, וזה רק מתוך ההכתבה התרבותית דתית הזו שלנו, כי אפשרו לנו. יש מישהו שאפשר לנו לעשות את זה אחרת. והנקודה הזו זה באמת להתחיל לראות איך יש לנו את, בעצם את האפשרויות האלה, לקחת את אותן איכויות שאיתם אנחנו מתעוררים בשבת ואיתם אנחנו מתנהלים מיום שישי אחר הצהריים עד אולי מוצאי שבת, או אולי עד שבת בבוקר, או זה הראשון בבוקר שצריך לקום. ואיך אפשר ברמת התחושה כעת להעביר את אותה איכות, אותה איכות של עצירה, אותה איכות של לאטה, אותה איכות של התפנות, של פינוי. אני יודעת שפה כבר יקום מואב, וכמה דברים יש לנו לעשות במהלך השבוע. ובכל זאת יש כאן משהו אחר, יש פה איזושהי איכות ללמוד, ואיכות שהיום אולי... מתוך השהייה שלנו כאן יחד, זה איכות שאולי כעת אתם הרבה יותר מכירים אותה, אולי גם אפילו מוכירים אותה במידה מסוימת בגלל ההאטה שלנו בימים האחרונים. זה פחות או יותר ככה המעבר, אני מדברת על המעבר מההאטה, מהעצירה, מהשבת המוכתבת, היא בעצם איזשהו ייצוג של עצירה אל היום יום שלנו, שאם נסתכל אנחנו מתעוררים למחרת ביום הראשון, שכאילו שם אנחנו כבר עולים על הגלגל. כשאני אומרת גלגל אז אני כבר רואה את ה... יש תמיד, הגלגל זה דימוי של גלגל של אוגרים או אכפרים שהם עולים עליהם והם רצים כל הזמן סביב אותו גלגל, והם לא כל כך עוצרים. סוג של עולים ביום ראשון בבוקר לגלגל, מתעוררים, רצים, עושים את העשייה, הכל מהר, אפילו לוקחים את הקפה אל האוטו כחוב, כי אין לנו את הזמן, ופתאום יש פה משהו אחר קורה, זה שינוי פאזה. זהו, אין לי כבר את ה... אין כבר את העצירה, אין את המנוחה, אין... זה איכות אחרת לחלוטין. עכשיו, זו עצירה אחת, והעצירה ש... של השבת. יש לנו עצירות נוספות שמוכתבות לנו, וזה עצירות בכבישים, אנחנו מכירים את העצור הזה. כף היד הזו עם האדום, היא כל כך... והרמזור האדום שמכריח אותנו לעצור, ו... רק אם נדמיין מה היה קורה אם לא היו רמזורים. מה היה קורה אם לא היה לנו עצור? בואו ננסה רגע, כשיש רמזור אחד שהוא מקולקל, תראו איזה כאוס יש שם. אף אחד לא רוצה לעצור, כולם רוצים להמשיך. הם יודעים שאם יעצרו אז אולי אחר לא יעצור. ואיזשהו דבר פרדוקסלי, אנחנו עוצרים רק כשמכתיבים לנו. זאת אומרת, יש איזשהו... כי אם לא נעצור, יש לנו שם סכנה, פחות או יותר זה סכנה. ואם נדמיין איך נראה, איך נראים כבישים בלי רמזורים ואיך נראים כבישים בלי עצור, אז אנחנו נרצה תמיד להמשיך לנסוע. אנחנו ניסע על כביש החוף, אבל אנחנו נוסעים כביש החוף, אנחנו לא עוצרים. אנחנו נוסעים. זה ימשיך, אנחנו יכולים פחות או יותר להקיף את הארץ, כי שום דבר לא יעצור אותנו. אנחנו נמשיך לנסוע. וזה בדיוק חלק מהעניין של לראות כשאנחנו נוסעים בכבישים כמו כביש החוף לדוגו, כביש שאין בו. לפעמים מתעוררים ואומרים איפה הייתי. כמה פעמים הייתם בנהיגה? פשוט לא ידעתם איפה הייתם. נהגתם, הגעתם למקום ואתם לא יודעים איפה הייתם בדרך. מה קרה שם בכלל? ואז יש איזושהי בעלה. מה היה קורה אילו הייתי עושה תאונה? כאילו אין שם מרנות. ואז זה מתחיל להפריד. והרבה פעמים זה פשוט... מכורח ההרגל, אני נכנסת לאוטו, זה אוטומט, אני רק יודעת, כל מה שאני יודעת אלא אני רוצה להגיע. אני לא יודעת מה קורה באמצע. פחות או יותר בגלל איזה כבישים, הרבה פעמים אני בכלל פונה, ואני אפילו לא שמתי לב שפניתי, למרות שזה בדיוק הכיוון. ושוב, זה בגלל החוסר הצירה, למרות שזה בסדר, זה משרת אותנו וזה נהדר, אבל אני... בנושא של תשומת הלב. עכשיו, לגוף שלנו יש גם כן, הנה, אני נדבר רגע על העצירה ברמה של הגוף. אז לגוף שלנו יש כל מיני מנגנונים של התראה. אנחנו הולכים בדרך, אנחנו עומדים לחצות את הכביש, אוטומטית אנחנו עוצרים כי אנחנו יודעים שיש כאן סכנה. יש לנו ברור לנו, אנחנו יודעים, אנחנו לא נחצה דרך בכביש סואן כשמכוניות עוברות. אנחנו הולכים לטייל. לא מטופסים ועולים ויורדים ומגיעים למצוק, אנחנו לא ממשיכים הלאה ונפלים לתהום, כי משהו עוצר אותנו. הידיעה שיש שם סכנה ברמה הגופנית עוצרת אותנו אוטומטית. אבל, זה האבל היותר גדול. איך זה קורה שעם הגוף אנחנו יודעים לעצור? כך הוא ברור לנו איפה הסכנות. ולעומת זאת, עם המחשבה שלנו, יש לנו קושי. הרבה פעמים המחשבות שלנו לוקחים אותנו לכאלה תאומות שאין לנו כמעט יכולת לצאת מהן. ואנחנו לא רואים שזה תאום, אנחנו לא רואים שנפלנו בכלל. והתאום הזה מרגיש לנו כאילו זו הדרך הראשית וזה פסגת ההר פחות או יותר. אנחנו מחזיקים בגחלים בלי לדעת אפילו שזה גחל, וזה שורף אותנו מאוד, אבל אנחנו עדיין מחזיקים אותו. אנחנו אפילו לא יודעים שזה גחל. מזכיר לי, אני חושבת שאחד אולי הפעם הראשונה בחיי שראיתי את התאום הזה, זה היה פשוט כל כך בלט. אני חושבת שהייתי משהו כמו, לא יודעת, בטח בין 14 ל-17, אני לא יודעת בדיוק מה היה הגיל, אני זוכרת את הסיטואציה, באתי איזשהו אחר הצהריים, חזרתי הביתה, שעת ערב, שבדרך כלל היו אנשים בבית, אף פעם לא היה מצב שלא היה שם מישהו. והייתי לבד, וכמובן הדלקתי טלוויזיה, אז התחילה לנקר לי המחשבה איפה כולם, או לא כולם, איפה ההורים שלי לפחות. ואז ככה... יכולים להיות פה, יכולים להיות שם, לא. איזשהו מצב הבאתי את זה, כנראה קרה משהו. זאת אומרת, לשם זה הלך, כנראה קרה משהו. טוב, אז מה יכול לקרות? כנראה קרה משהו, למי יכול לקרות משהו? זה איכשהו עלה, סבא שלי עלה. לא, הוא לא היה בכיוון אפילו, הוא לא היה חולה או לא, ממש לא. אז קרה משהו לסבא שלי. קרה משהו לסבא שלי ואז התחיל כבר הגלה. זה כבר משם, זה היה סיפור שלם. מה קרה לו, איך קרה לו, קרה לו. זהו, אז הוא נפטר, אז הוא נפטר. ואני פשוט התחלתי להתאבל, הייתי בעצב. עלה עצב מאוד גדול, עלו דמעות. הייתי פשוט במצב של אבל אוטומטית. זאת אומרת, ברור לי שסבא שלי נפטר, וזאת הסיבה שההורים שלי לא בבית. וככה זה היה. וזה היה בכי, זה פשוט היה כאילו שהתחלתי איזשהו תהליך של אבל. בכלל, בלי משהו שיעצור אותי, שיגיד לי, רגע, זה מעוות, זה לא יכול להיות, את לא יודעת אפילו. אז כמובן שכשההורים שלי חזרו, זה היה איזה שעתיים, שלוש, אני הייתי כולי מותשת. זה היה סוג של שישות מתוך לאן המחשבה הזו לקחה אותי. עד כמה רחוק הגעתי, לאיזה מצבים הגעתי, ופשוט רק מעצם העובדה שנכנסתי הביתה, לא היה שם אף אחד. משהו שנראה לי קצת לא סביר אולי, לא קרה, לא רגיל. ושם זה כאילו, מובן שאימא שלי הרגיע אותי, ואני הייתי בשוק. איך הגעתי למקום כזה, איך עצרתי את המציאות המסוימת הזו של דאגה, של חרדה, של עצב, של פח, כל מה שליווה את זה, זה רק מאיזשהו גירוי מחשבתי. וזה בדיוק אותו דבר שאמרתי, איך אנחנו לא עוצרים עם המחשבה כאשר אנחנו מגיעים למצוק, ולא רואים שזה מצוק אפילו, לא רואים שיש פה משהו שלוקח אותנו לאיזשהו כיוון שהוא דמיוני לחלוטין, שהוא אולי מסוכן אפילו באיזושהי מידה, משהו שלא בדיוק עוזר לנו. אחת הסיבות שאני מגלה זה פשוט יש לנו נטייה להאמין למחשבות שלנו. יש לנו נטייה מאוד גדולה להאמין שמה שאנחנו מדמיינים הופך להיות מציאות, שמה שאנחנו פוחדים ממנו הוא אמיתי, שמה שאנחנו דואגים לו גם אמיתי. כמה, אם זה במדיטציה ואם זה לא, כמה פעמים אנחנו נכנסים למצוקה, אם מישהו יתקשר אלינו, לא יתקשר אלינו, איזה מסקנות הסקנו, כמה רחוק הלכנו רק מהדבר הזה. לא התקשרו אליי, לא אמרו לי, לא הודיעו לי, ופתאום פה יש מלא סיפור, אפשר לכתוב עליו ספר, על כל סוג של ספקולציות של המחשבות. פשוט שלמה, אנחנו יוצרים איזושהי מציאות שהיא פשוט לא מציאות, היא דמיונית לחלוטין, ואנחנו גם מאמינים בה. גם כאן. תסתכלו כמה פעמים ישבתם עכשיו בימים האלה, ופתאום עלתה לכם איזושהי דאגה, או עלתה איזושהי מחשבה לגבי מה קורה בבית, לגבי מה קורה במקום אחר. והייתם בטוחים ב100% שזה קורה, שזה אמיתי, זה בכלל לא, זה קורה, כי זה נראה מאוד הגיוני. פשוט נראה פתאום הגיוני, אנחנו נותנים לזה גם את כל המשמעות שזה יראה הכי הגיוני שבעולם. במקום לעצור את זה ולהגיד, רגע, 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 מאיפה זה בא? רגע, רגע, רגע. ולא אחת קורה בריטריט שפשוט אנשים, במקרה שלנו ככה, אני לא יודעת למי כאן יש פלאפון, אני אין פלאפון, זה לא, אבל באמת יש מין הצורך הזה להתקשר הביתה, הצורך הזה לבדוק מה קורה שם, כי איפשהו פתאום עלה פה בדמיון שמשהו קורה במקומות שאנחנו לא נמצאים בו, או בעבודה, לא משנה איפה, אבל איפה שאנחנו לא נמצאים קורה משהו שאנחנו חושבים שאנחנו יודעים מה קורה. ואז אנחנו הולכים אחרי האמונה הזו, שהיא נראית מאוד 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 ממשית. סוג של התעתוע, זה בדיוק התעתוע, אותו תעתוע שהמחשבה שלנו משחקת איתנו, נותנת לנו להתמודד, אם זה דאגה ואם זה חרדה ואם זה פחד. כאילו מוצאת אותנו בנקודות הכי רגישות ונותנת לנו להתמודד עם זה, ועוד נוסף לזה עוד להאמין שזה אמיתי. לא סתם נותנת את האנלוגיה שזה מצוק לא פחות גבוה מאשר המצוק הזה שאנחנו הולכים לטייל בו ורואים את התאום, ועדיין זה עוצרים, כי על הגוף יש לנו קצת יותר, עם שאר הדברים יש לנו פחות, אנחנו נוטים ללכת יותר עם המחשבה, נוטים יותר להאמין, יותר להיסחף איתה. אחת הסיבות שמצאת שזה קורה לנו, פשוט בגלל שאנחנו, התנועה שלנו היומיומית היא מאוד מהירה. לאו דווקא בעשייה, באמת ברמות הפיזיות של הליכה מהירה, אבל באמת אנחנו עושים הרבה, שזה משהו שהוא מאוד מהיר כאן, עובד מאוד מהר. אתם ודאי ראיתם את זה ביומיים האחרונים, עד איזה מהירות של דברים וגירויים יש אצלנו. ולא תמיד השיפוט שלנו הוא שיפוט, ולא תמיד אנחנו יודעים עם מה ללכת, למה להאמין ולמה לא להאמין. ולא תמיד יש לנו תמרור עצור פשוט. לא שמו לנו תמרור עצור באזור הזה. פשוט שכחו משהו. לא היה, נגמר. תשאירו את זה בצדי הדרך. וגם חלק מהעניין שהכל קורה אצלנו בו זמנית. אנחנו חיים בחברה, זאת אומרת, אנחנו עושים הכל בו זמנית. אנחנו גם מדברים בטלפון וגם אוכלים, אנחנו גם הולכים. תסתכלו נושא של בכלל הפלאפון, הנהיגה היום. כמה זה הפך להיות משהו שהוא חבל על הזמן. חבל על הזמן של לנהוג. של לנהוג ולשתות, של לנהוג ולאכול, של לנהוג ולנהל את כל המשרד. נכון שזה חוסך זמן, אבל זה איזושהי חוסר יכולת בלהיות רק עם מה שאני עושה עכשיו. ניצול של הזמן, אני גם מוצאת את עצמי הרבה, תמיד, איך שאני נהל, מוצאת עם מי אני רוצה לדבר. אז פעם יכולנו לחכות עד סוף הנהיגה, להגיע הביתה או למשרד ולהרים את הטלפון ולדבר. היום כבר לא צריך לחכות. הזמן של ההמתנה הוא אפסי. הזמן של ההשייה הזאת, של יישום הרצון שלנו, יש גירוי, מיד יש יכולת להגיד, מיד אוטומטית, לא צריך אפילו להמתין. יש לנו רצון, מיד הולכים להגשים אותו. יש לנו רעב, מהר מאוד הולכים לחפש את האוכל. יש לנו רצון החוסר אפילו יכולת להיות רגע אחד עם החוויה. ובאמת, יכולים לראות שפה יש לנו קצת השעיה במסגרת הזו, וגם פה לפעמים קורה חוויה, והרצון מיד להוציא החוצה, הרצון מיד לשתף, הרצון מיד להגיד, מיד להגיב. יכול להיות שאחרי שנייה, אם אנחנו רק נעצור, בכלל כל הפרספקטיבה תשתנה, אבל לא. זה באמת, יש משהו שהיום מאפשר לנו יותר מתמיד להיות באונליין, מה שנקרא, כל הזמן, אונליין, בשליטה על כולם, לכל המשפחה יש טלפונים, לכל האנשים בעבודת, להשיג אותם מתי שרוצים, כמה שרוצים, איך שרוצים, אין בעיה. לאורך הזמן, שאפשר לזהות בחברה שלנו כחברה בכלל, את הבעיות קשב וריכוז. לא סתם היום באמת בקרב הילדים יש עלייה לא קטנה בסוגי הבעיות האלה של בעיות קשב וריכוז. כי תסתכלו לחברה, תסתכלו עלינו. חושבים בבית ויש לנו תרבות שנקרא תרבות רייטינג, וכל הזמן חושבים איך להעסיק אותנו בכל רמות החושים שלנו. בואו תסתכלו על זה רגע, תראו איך נראית הטלוויזיה ואיך כל הזמן חוששים לאבד את תשומת הלב שלנו ואת הריכוז, וכל הזמן נותנים לנו גירויים מיידיים כאלה שלא נזפזף חס וחלילה ושלא נאבד עניין חס וחלילה ושלא נתעמק. יכול להיות שאם נתעמק נאבד את העניין, ואז והכל קורה מאוד מהיר. מסתכלתי את התקופה שראיתי תוכניות הבוקר, אז הם מביאים אנשים, באמת, מביאים דברים נורא מעניינים, אבל פעם לא מנצים, כאילו, תמיד, שתי דקות צריך לעבור הלאה, שתי דקות צריך לעבור הלאה, שתי דקות צריך לעבור הלאה. אין שום יכולת של עומק, באמת. ואנחנו, נרצה או לא נרצה, זה משפיע. נרצה או לא נרצה, הריכוז שלנו, כצופה, כאדם, הולך ומתכנסם, אנחנו לא צריכים להעמיק, לא צריכים להתרכז. כי מיד בא הגירוי הבא, והגירוי הבא הזה צריך להיות בצבעים יותר חזקים, בקולות יותר חזקים, במוזיקה יותר קצבית, בלהפעיל לנו גם אולי את חוש הטעם והריח דרך הדבר השטוח הזה. זה קורה כל הזמן. ולמה אני אומרת את זה? כיוון שזה באמת כל מה שכל הזמן לוקח אותנו החוץ עלינו. כל התרבות הזה שלוקחת אותנו אל מחוץ לעצמנו. משהו שהוא מחוץ עלינו, שכאילו כל העולם האמיתי קורה בכלל בחוץ. בואו נחזיר חזרה את העניינים בסדרה. כל העולם האמיתי בעצם קורה פה. זה בדיוק המהות, פה זה קורה. זה לא מחוץ עלינו, כי העניין האמיתי לא קורה שם, קורה פה. והצירה האמיתית קורית שם. נכון שיש לנו תמרורים, אבל חוץ מהתמרורים של העצור הזה הגדול והרמזורים, אין שם שום דבר. צריך להיבנות מבפנים ולא מבחוץ. גם העובדה שיש לנו הרבה מאוד רצונות, שזה משהו שאולי מאוד סביר, טבעי, העובדה שיש לנו הרבה מאוד רצונות, זה לא אומר שיש לנו הרבה יותר הספקים. פה דרך אגב נכנס גם תחושת התסכול בין הרצון להספק. בדיוק המקום שיכול ש... אז לפעמים באמת כל מה שצריך זה רק לעצור, פשוט לעצור. ואיפה זה מתקשר בנושא של רצונות, הנושא של זה לעצור כדי להיות באותו מצב רק ממקום אחר. לא במצב של הרגישה, אלא במצב של עצירה, התבוננות והמשך. יכול להיות שאנחנו נמשיך באותה הדרך, יכול להיות שנבחר דרך אחרת. כשאני אומרת דרך זה יותר בהתייחסות, בגישה, בתנועה, בתגובה. יכול להיות שנמשיך מאותו מקום, ויכול להיות שלא. יכול להיות שנבחר ללכת בדרך אחרת. יכול להיות שנגיב באותה תגובה שאולי היינו מגיבים מראש, יכול להיות שהיינו משנים את זה. אנחנו מסתובבים בחיים שלנו במעגלים מקבילים. והרבה פעמים אנחנו כבר מראש יודעים את, כאילו את הסנריים שאנחנו הולכים אליהם. האדם הזה יגיד ככה, אני אגיד ככה, אני יודע, זה בסוף יסתיים ככה. כאילו מין כרוניקה של דברים ידועים מראש. ופה זה בדיוק המקום שלנו, להחליט שלו. אני רוצה ליצור איזשהו שינוי, והשינוי הוא בא מתוך זה שנרשה לעצמנו לעצור לפעמים, ולא להיכנס לתוך הכרוניקה הזו, אלא אולי להגיב אחרת, אלא אולי לעצור את זה במקום אחר. ואני אומר רגע לגבי הרצונות. רצונות מחולקים לשלושה. יש לנו שלושה סוגים של רצונות או תשוקות או איך שנקרא לזה. אחד מהם זה הרצון להשיג דברים. הרצון שיהיה לי משהו. הרצון השני זה הרצון להיות משהו או מישהו. והרצון השלישי זה פשוט לא להיות מישהו או משהו. שהוא לא פחות. מבחינת האנרגיה שאנחנו משקיעים בזה ובזה. אז כשאנחנו רוצים משהו, בואו תראו את זה. אז יש לנו, קיבלנו כרגע ויהיה לנו על השולחן, יגישו לנו תותים. הם יהיו מאוד אדומים ומאוד נגרים, ואנחנו נאכל את התותים, ואז הנתות הראשון נגיד, חבל שאין פה סוכר. ואז יביאו לנו את הסוכר, יהיה לנו את הסוכר, נגיד, אבל שאין פה קצפת. הנה, כולם מכירים, תראו כמה אנחנו מכירים את זה. וזה הרצון אחרי רצון, כי זה לא נגמר בדבר אחד. זה רצון לעוד, כי כשיש לנו משהו שהוא טוב, אנחנו רוצים עוד ממנו. לא מסתפקים ואומרים, אוקיי, אני עכשיו אינו קיבלתי את מה שרציתי. לרצון לעוד. וזה מתבטא דרך אגב בכל, אם אתם כל אחד יבדוק את זה פנימה אל החיים שלו, אתם תראו שאני זוכרת שהייתי במקום, להיות במקום הכי מדהים בעולם, באמת, יכול להיות מקום שנוסעים אליו לנופש וחול ים, לבן, אפילו לא צהוב, לבן, מים, בעירים, בצבע אקווה, מקום הכי קסום שיכול להיות עלי אדמות. ולשבת ולהגיד, איזה יופי, אבל, חבל, ש... 1, 2, 3, 4. האדם הזה והזה לא איתי, חבל שמי שאני אוהב את זה וזה לא איתי, חבל שאין לי פה... את, אני לא יודעת מה, את הג'אגלינג שלי, קייטי. שתתות עם הקצפת. בבקשה, הנה. אז פעם באתם יכולים לצאת לחופש, תיקחו גם שתות עם גם את הקצפת. אנחנו נהיה מסודרים. זה בדיוק העניין. של להסתכל במקום הכי מדהים, גם על כל הזמן חצי הכוס הריקה הזו, כי אין סוף למעגל הזה של הרצונות שלנו מסתבר. אלא אם כן אנחנו נחליט לעצור. זה עצירה. ולהגיד, איי, איזה יופי, יש לי תופים. איזה יופי. פשוט. הכי פשוט שאפשר. פשוט יש לי תופים. או פשוט אני יושבת את החוף הים ו... זה כיף. ותראו כמה זמן אנחנו באמת יכולים להיות במקום הזה של להגיד, איזה יופי, איזה כיף. ולהיות באמת באיזה משהו של סיפוק פשוט, רגוע, בלי שום בעיה. כמה פשוט, כמה קשה.
אני רוצה עוד לגבי הצירה,
היא קצת ממקום אחר. בזן ואומנות החזקת אופנוע, אני זוכרת, בטח עדיין מסומן אצלי, הדף הזה שם, המדף. יש שם איזה קטע שהוא מדבר על... במסע שלו הוא נתקל באיזושהי בעיה עם האופנוע. הוא מנסה לפתור אותו מכל הכיוונים, באמת, בשיאה עם כל המיומנויות שלו, המכניות, וכל הלוגיקה, וכל מה שצריך, הוא מסתרף סביב, וחושב, ובודק, ומנסה. זה לא הולך, לא מוצא את הפתרון. אז פשוט אומר, גיליתי שהכי פשוט לפעמים זה לעצור רגע. זאת אומרת, הוא לא אמר לעצור, אני חושבת אם הוא משתמש במילה לעצור, אבל ללכת צידה, לשתות את הקפה, אולי לשן סיגרה, ללכת לאיזשהו טיול, ואז לחזור חזרה אל אותו מנוע, אל אותה בעיה, אל אותה סוגיה. ולפעמים זה פשוט עניין של שנייה, שזה שם, הפתרון פשוט שם, עכשיו אנחנו מכירים את זה, אני בטוחה. כמה זה פשוט, הוא פשוט תיאר את זה מאוד יפה, זה היה כל כך, כשאני קראתי את זה, אמרתי, הנה, זה בדיוק העניין. ששנייה אחת, לצאת מהסיטואציה, להסתכל עליה, לראות אותה בבהירות, ולחזור אליה. ממקום אחר. זה לא שהאופנוע לא נשאר באותו מקום, וזה לא שאני, אבל כאן קרה משהו. באזור הזה קרה משהו, פשוט משהו השתחרר. מאפשר... התבוננות אחרת מאפשר הסתכלות שונה.
עכשיו אנחנו יכולים לשאול את השאלה שוב, למה לעצור?
יכול להיות שחור שוב, שוב זה יעלה. מה זה נותן? יש איזה משהו שבאמת שבודה אמר, וזה קצת משליף יותר הלאה. אני קצת תרגמתי. מה הדבר כזה? המחשבות מתבטאות במילים. המילים מתבטאים במעשים. המעשים מתפתחים להרגל, וההרגל נבנה להיות אופי. אופי. לכן שים לב רק למחשבות ולדרכים שלהם, להתייחסות ובתשומת לב. איזה, תראו את הרצף הזה של איך מחשבה הופכת למעשה. נזכור, וזה מוכר לנו מעשית שאנחנו עושים אותם, פשוט הופכים להיות הרגל, 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 אופי. ואז אומר, יותר מדי, אנחנו אומרים אני כזה, אחרי זה יש לנו מין אפילו זהות סביב זה ואגו סביב זה, ואני כזה. ולכן אם אנחנו נוכל לשים לב, לעצור רגע אחד במילה. יש לנו אפשרות לעצור ברמה של המילה לפני שאנחנו אומרים אותה. לעצור במעשה לפני שאנחנו עושים אותו. לא משנה באיזה חלק. באיזה חלק נוכל לעצור לאורך נקרא לזה סרגל או דרך. באיזה חלק שלא נעצור הרווחנו. לפעם זה לא מאוחר מדי. זה היופי של הדברים. שתמיד זה זמן להתחיל מחדש. פעם לא מאוחר. מנסים, מנסים, ובצחור מצליחים בכלל לזהות שיש פה מין הרגל. אז בודקים עם מה מורכב ההרגל הזה. זה כאילו ללכת אחורה, לא להתחיל מההתחלה, כי יש לנו קושי מההתחלה, אבל ללכת אחורה. לראות שהרגל מורכב מכל מיני מעשים קטנים, שאת זה אני עושה, ואת זה אני עושה, ואת זה אני עושה. אחרי זה כבר לעצור ברמה של המילה, או של המחשבה. והעצירה הזו היא זו שמאפשרת לנו להיות באיכות אחרת. עם עצמנו, עם החיים שלנו, עם הסביבה שלנו. יש בעצירה כשלעצמה איכות. היא מאפשרת לנו גם נוכחות שונה. להיות בנוכחות אחרת. שהיא קשובה יותר. שהיא מתייחסת יותר. שהיא מכילה יותר. קודם כל את עצמנו. כל מה שקורה כאן. מכילה את התגובות שלנו, גם אם הן לא מוצאות חן בעינינו. גם את החלק הזה שיוצא מבלי שאנחנו נשים לב אליו. האוטומט הזה. גם כלפיו, להכיל גם אותו. אלה האיכויות האלה של העצירה, של תשומת הלב, של הערנות שלנו. אז שוב אני חוזרת למה שאנחנו עושים כאן, כאילו בקטן או בגדול, תלוי איך מסתכלים על זה, שזר לנו לעצור במובנים שונים, במעגלים שונים. כי באמת שהסתכלתי כשחשבתי על המושג הזה של פשוט לעצור, ובעיניי כל מה שאנחנו עושים, או בכלל מה ששאלו אותי מה זה ויפאסנה או מה בכלל הבודה לימד, מבחינתי כל מה שהוא לימד זה לעצור. יש לזה פילוסופיות שלמות, תשמעו, אנשים לומדים על זה המון. יש אנשים שמתמחים בבודיזם. ואיך שאני מבינה את זה, זה פשוט לעצור. איך שאני לקחתי את זה לחיים שלי, זה פשוט לעצור. זה מאוד מתקשר ביום-יום שלנו, בין אם באמת בדפוסי החשיבה שלנו וההתנהגות שלנו, בהתנהלות עם הסביבה, באוהב, לא אוהב, נעים, לא נעים, רוצה, לא רוצה, כל מה שקורה, רוצה, לא רוצה, כל הסיפור הזה של כל הזמן, זה שם, זה באמצע. אנחנו תמיד מתנהלים בין הדברים האלה, בין הקיצוניות, אחת, שתיים, רוצה, לא רוצה, אוהבת, לא אוהבת, נעים לי, לא נעים לי. כל הסיפור הזה, זה איפה קורה באמצע העצירות האלה, של לבדוק. שנייה אחת לפני. העצירה מאפשרת לנו, וכשאני בגלל שהתייחסתי עכשיו כבר לכל לנושא הזה של שיותר ברמה הרצונית, תחושתית של אוהב, לא אוהב, רוצה, לא רוצה, מעדיף או לא מעדיף, זה מאפשר לנו לרדת רגע אחד מההרגלים, מהאוטומט הזה ששוב, אני חוזרת אליו. זה מה שהעצירה מאפשרת. ולעשות את הבחירה מתוך תשומת לב. ולא להגיב מתוך אוטומט. מאפשר לנו את הבחירה, פשוט בעצירה הזו. בהקשבה, ולהגיד, כן, אמרתי את מה שאמרתי מתוך בחירה, מתוך רצון, מתוך הבנה. לא מתוך חוסר שליטה, לא מתוך כעס, לא מתוך ריאקציה כזו או אחרת, אלא מתוך בחירה. יכול להיות שאז באמת גם המילים שנאמרות נאמרות אחרת. גם התחושה והמקום שממנו זה בא, זה בא ממקום אחר. בדיוק אותה איכות שהיא שונה. זה מאפשר לבחור את קצב הדברים, במקום שאנחנו נהיה לפי תכתיבים של מה שקורה בחוץ, אלא אנחנו נכתיב בקצב שזה מתאים לנו. בסגנון שזה מתאים לנו. בדרך החיים שהיא מתאימה לנו. ולבחור גם באותה הזדמנות, זאת אומרת באותה איכות, זה לראות אם זה הכיוון, אם זה טון הדיבור שאותו איתו אני רוצה לדבר או להגיב, אם בעצם כל הבחירה שקיימת, אם היא קיימת באותו רגע, ואם אנחנו באמת מודעים, אז כל קיים. אבל מתוך ההקשבה הפנימית לאותה סיטואציה. אני, כשחשבתי על זה ואמרתי, אני החלטתי לתת דוגמה. אני היום עושה איזשהו פרויקט בבתי ספר. וכאילו אני מסתכלת וחושבת על זה שזה אולי נראה המקום הכי מוזר, כי מבחינת הילדים זה נהדר ומבחינת המבוגרים בבתי הספר זה נראה הכי מופרך לראות שהמורות תהיינה בתשומת לב ובקשב, למרות שזה המקום הבסיסי אולי שאנחנו זקוקים לו, ולראות זה קורה לי ומזדמן לי ואני בשמחה רבה עושה את זה. לראות איך, ראיתי איזושהי סיטואציה שמורחת הגיעה, אני זוכרת את הסיטואציה, היא מגיעה לבית הספר בבוקר, שרק להסתכל ולהרגיש את התחושה של העומס, ולראות את הפנים ולראות את המתח, ולראות את הרציצות שכזאת, אז הבן שלה בבוקר עשה ככה ופה, והבעל שלה רק חטף את כיף, והיא כולה, זה משהו כזה שלא יכול רגע אחד לעצור, באמת, וזה עם... אני רק יכולה לחשוב, טוב, אז המורה הזו, כאדם, לא כמורה, כאדם, הולכת ללמד היום במהלך 5 שעות 30 תלמידים. היא צריכה מהמקום הזה שלה להכיל 30 תלמידים בכיתה א' או ב'. אפשר רק לתאר איך זה יראה כשהילד הראשון יפתח את הפה, כשהיא מפוצצת מבפנים, והיא בקושי יכולה רגע אחד לעצור ולהקשיב לנשימה אחת. ומה יהיה הסנריו של אותו יום בכלל באותה כיתה, את הכאוס הזה? כי כאילו אין דרך אחרת. זה רצף של אירועים. ומה שאני יכולתי לעשות איתה באותו רגע, לראות את זה, ולראות, כי אני יכולה לראות את המצב. עכשיו, היא לא יכולה, אז תזכרו שכשאנחנו במקום הזה, הרבה פעמים קשה לה, אם אין תשומת לב, אין לנו יכולת לראות את זה אפילו. זאת הטוב, אז עכשיו את עוצרת, ואני שם במילה, ולוקחת טייפ, ולוקחת קלטת עם מוזיקה, ומתחילה את היום קודם כל בשבילך, ברגיעה. וגם בשביל הילדים, זה איזושהי עצירה. ובכמה נשימות, כי כמובן בהבנה שלי, אבל זה מה שיכול לאפשר אולי איזושהי שפיות באותה כיתה באותו יום, גם לעצמה כמורה בכלל, לעצמה כאדם, וזה איזושהי עצירה קטנה. זה בעצם אני מוצאת שאם אני, אם יש משהו בפרויקט הזה שהוא כנראה הכי יקר לי, זה באמת ללמד את המורות כאדם לעצור שנייה אחת לפני שאמורים להם לפתוח ספרים ומחברות. חזרתם מההפסקה, שנייה אחת, בואו רגע אחד, רגע אחד בשקט, או עם כמה נשימות או באיזושהי מוזיקה, משהו אחר לגמרי, כדי לעשות את מה שעשינו פה כל כך הרבה ימים, זה לנשום. המצחיק הוא שבאמת בסדנאות האלה שאנחנו עושים למורות, הם אחרי שעה או שעתיים אומרות, אנחנו נשמנו כבר לשנה שלמה, אפשר להפסיק? זו תגובה שחוזרת על עצמה, תראו את הפעצו, נשמתי כבר לשנה שלמה, אפשר להפסיק עם זה? אני רוצה משהו אחר. זה לא פעם ולא פעמיים שמעתי את זה, עם כל הפרדוקס שזה נשמע. הוא איזה פרדוקס. אז בעניין הזה, אז אוקיי, בוא רגע אחד, אני רוצה רגע לעשות איזשהו, לראות את העצירות שעברנו. אז יש לנו את העצירה של יום שבת, שזה אלוהים נתן. יש לנו את העצירות של התמורים והרמזורים, שזה חוק או מישהו שם את זה שם כדי שיהיה סדר בבלגן. והעיניים שלנו ומערכת הקיניסתטית שלנו דואגת לעצור אותנו שלא ניפול לתאומות ולא נחצה כבישים וניכנס בתוך מכוניות כאשר יש מכוניות עוברות. השאלה היא איך אנחנו לומדים לעצור את התאומות האלה של המחשבה. לכך אנחנו לומדים לעצור בדיוק באותם מקומות שאנחנו נופלים אליהם, פעם אחר פעם אחר פעם. והמעצור היחיד שאני מכירה ויודעת ונראה, זה באמת המעצור של תשומת הלב. שזו המיומנות הזו שאתה כרגע אנחנו איזושהי צורה רוכשים, מתאמנים, בודקים, זה להיות כל הזמן, כאן ועכשיו, בתשומת לב. וזה מתחדד יותר וזה מתבהר יותר, עד שזה הופך להיות הרגל. עד שזה הופך להיות הטבע, עד שזה הופך להיות האופן. כי גם לזה יש, זה לא רק בצד השלילי, זה גם בצד החיובי. זה פעם אחר פעם אחר פעם. ולפעמים נצליח ולפעמים פחות, אבל כל פעם אחת שנצליח לעצור, וכן שאנחנו נחליט מהתשומת לב, מהאיכות הנכונה הזו לעשות, מאיפה להמשיך הלאה, זה כבר איזשהו רווח, שם כבר האיכות הזו גדלה, זה משהו שמתרחב מהמקומות האלה. וכל זה באמת עד שנלמד יותר להכיר את התאומות שלהם המחשבה שלהם לוקחת אותנו, ועד שנלמד לזהות את הגחלים האלה שאנחנו מחזיקים מאוד חזק, אפילו שהם שורפים וכבר עושים לנו קביעה בדרגה הכי גבוהה, אנחנו עדיין אוחזים אותם. עד שלא נרפא אותם, אנחנו נמשיך ונהיה בתשומת לב ונשים לב ונלמד לגלות אותם ונכיר אותם ונתיידד איתם. נגיד להם לפעמים ללכת ולפעמים נוכל לסבול איתם, אבל זה פחות או יותר. אני רוצה רגע לסיים בבית משיר של חב ולדורשטיין, בעיניי שיר מקסים. כשמקשיבים למילים, אז זה פשוט דרמה, מה שנקרא, לגמרי. ולשיר קוראים הרגל הופך לטבע. צריך ככה זה, זה לפי דעתי זה הפזמון. הרגל הופך לטבע, וטבע קשה לשנות. אבל בדרך קבע יש לנסות. אז זהו, תודה רבה לכם על שאפשרתם לי לשים גם את הרגל שלי בצד הפעם, ובכל זאת לעלות ולדבר. לא פשוט, הרבה שנים אני התמודדת עם זה, גם לזה יש לאתגר. זה יפוך לטבע. אז בואו נשאר.